אנחנו בשיעור הקודם הגדרנו מהו טלטול, ואנחנו ננסה עכשיו לעבור על סוגי המוקצה. נתחיל עם מוקצה וחמת גופו. המשנה בשבת קוטון ג' עמוד א', גם בתחילת ביצה, מביאה מחלוקת בין בית שמאי ובית הלל איך צריך להוריד קליפות מהשולחן. אחרי זה הגמרא הופכת את השיטות. בסופו של דבר, אחרי ההיפוך של הגמרא, מה שיוצא שבית הלל אומרים שאפשר להוריד את הקליפות כרגיל, ובית שמאי אומרים שאי אפשר להוריד את הקליפות כרגיל, אלא מסלק הטבלה כולה ומנערה, צריך להוריד את המפה ולנער את הכל, שזה למעשה אנחנו יודעים היום נקרא טלטול מן הצד. אם אתה לוקח את המפה ומנער ולא נוגע במוקצה, זה טלטול מן הצד. אז בית הלל אומרים שאפשר להוריד קליפות כרגיל, בית שמאי אומרים שצריך להוריד קליפות בטלטול מן הצד. והשאלה היא על איזה קליפות בדיוק מדובר. רש"י מבין שמדובר על קליפות שלא ראויות בכלל לאכילה, אפילו כלב לא יכול לאכול אותם. אבל התוספות לא מסכימים עם רש"י. תוספות אומרים קליפות שלא ראויות לאכילה, שאפילו כלב לא יכול לאכול, קליפות כאלה גם לבית הלל אסור לטלטל. מדובר על קליפות כאלה, עצמות כאלה, שראויות למאכל כלב אבל לא ראויות למאכל אדם, וכך פסק השולחן ערוך. זאת אומרת שין כף חץ סעיף כף תת. זאת אומרת שלפי פסק השולחן ערוך יוצא שאם יש לנו קליפות שלא ראויות בכלל לאכילה, אסור לגעת בהם, אסור לטלטל אותם. מותר לטלטל רק דברים שראויים למאכל בהמה, וגם הדבר הזה מוסיף השולחן ערוך שמותר לטלטל רק אם בהמה מצויה. זאת אומרת, כדי שיהיה מותר, אם אדם גר בקיבוץ מותר לו לטלטל יותר מאשר אם אדם גר באלון שבות. אם אדם גר באלון שבות, איזה בעלי חיים אפשר למצוא פה? כלבים, יש כלבים באלון שבות?
חתולים.
יש כלבים באלון שבות, חתולים. האם יהיה מותר לטלטל קליפות של ביצים באלון שבות? התשובה היא שאסור. כלבים לא אוכלים קליפות של ביצים, וחתולים לא אוכלים. יש חיות שאוכלות? יש? אין פה מישהו שמבין בבעלי חיים בעולם? בטח יש כאלה, תרנגולים אוכלים דברים כאלה? אולי לא. בכל אופן, כל מקום יהיה לפי בעלי חיים שנמצאים בו. הרבה פעמים אנשים רגילים בשבת לשחק עם למשל קליפות של ביצים, לשבור אותם, יש כאלה אוהבים לשבור, אתה לא יכול לעשות דבר כזה, זה מוקצה מחמת גופו, אתה לא יכול. כל דור זה הביצה זה בסדר, קילפת בסדר, אבל אתה לא יכול אחרי שהורדת את זה להתחיל לשבור את הקליפות. היה פעם כשהייתי בחיטה זין, אז הרב שלי אמר שהוא הגיע הרבה שלו באיזה מקום, לא זוכר איפה, ובטעות בארוחה הוא שיחק עם קליפה של בוטן. אתם יודעים, בוטן זה לא הקליפה האדומה, בוטנים יש להם עוד קליפה חומה כזאת. קליפה כזאת לא ראויה למערכה, לפחות לא כלבים וחתולים, בטח יש בעלי חיים שאוכלים את זה. פתאום הוא שם לב שהוא שיחק עם קליפה של בוטן. מה קרה לו? ברור מה קרה לו, נכון? הוא התעלף. התעלף כי הוא נגע, הזיז, טלטל מוקצה. ואז אחר כך הוא התעורר, לא זכר מה קרה, ראה את הקליפה, נזכר, התעלף עוד פעם. פעם שנייה שהוא התעורר, אחד התלמידים לקח את הקליפה ואכל אותה. אמר הרב, זה ראוי לאכילה. אז נחה קצת דעתו. בכל אופן, לאור הדברים האלה צריך לברר איך מנקים את השולחן בשבת. אז לנקות שולחן בשבת עם הקליפות ראויות למאכל כלב, אז זה יותר קל. אם הן לא ראויות בכלל, אז ראינו שקליפות כאלה אי אפשר לכולי אלמה לטלטל אותם, אבל במקרה כזה מסלק הטבלה כולה ומנערה, אפשר להרים את המפה ולנער. עקרונית היה מקום להגיד שגם במקרה כזה היה צריך לנער במקום, אבל אנחנו נוהגים לקחת את זה לפח, והסיבה להתיר היא א', כי על השולחן יש גם קליפות ראויות. בדרך כלל יש לנו הרבה אוכל על השולחן שאין בעיה לבעלי חיים לאכול אותו, אבל אחרים יש עדיין פירורים, יש דברים שהם עדיין טובים, אפילו בני אדם יכולים לאכול חלק מהאוכל שם, אז לכן זה יותר קל. וחוץ מזה, אם אנחנו ננער את זה ליד השולחן, זה יהיה עוד יותר דוחה מאשר בשולחן עצמו, ובגלל הסיבות האלה אפשר לטלטל את זה למקום אחר. והדבר הזה מעביר אותנו אנחנו עוד נחזור לזה, אבל זה מעביר אותנו לעוד נקודה שקשורה לניקוי השולחן, וזה נקרא לזה גרף של ראי. מה זה גרף של ראי? גרף של ראי זה כלי שבתוכו עושים את הצועה. במקום שירותים היו עושים בתוך כלי. אנחנו הזכרנו בפתיחה שנפסק להלכה כדעת רבי שמעון שחפץ שהוא מאוס הוא לא מוקצה, שלמעשה מוקצה מחמת מאוס הוא לא בדיוק מוקצה, אם יש משהו שהוא קצת מאוס הוא לא מוקצה. אבל אם דבר מאוס הרבה, אם דבר דוחה כמו אשפה, כמו צועה, הדבר הזה הוא מוקצה. זה נקרא מוקצה מחמת גופו, זה לא בגלל מוקצה מחמת מאוס. אם הוא כל כך דוחה, אנשים נגלים ממנו עד כדי כך, זה מוקצה מחמת גופו. עכשיו, מוקצה מחמת גופו אסור לטלטל בשבת אף פעם ביד, חוץ ממקרה אחד. מקרה אחד זה דין גרף של רי. הגמרא אומרת שאם אתה נמצא במקום שפתאום לידך יש את הכלי הזה של הצועה שלא נעים לך להיות שם, מותר לך להזיז את הכלי הזה הצידה, למרות שזה מוקצה מחמת גופו שבדרך כלל אסור. אבל אם זה גורם לך למציאות שממש לא נעים לך להיות ליד זה, מותר להזיז את הכלי הצידה. הגמרא בביצה דף ל"ו עמוד ב' מספרת על אחד האמוראים שהרחיים שלו, כלי שטוחנים אותה קמח, עמדו להיערס. ולמה הם עמדו להיערס? כי ירד, היו טיפות של גשם ודלפו על הריחיים וזה עמד להיערס. מה הוא עשה? לקח את המיטה שלו והלך לישון ליד זה. כשהוא ישן ליד זה היה לו כל כך לא נעים, זה היה מסריח, הריחיים האלה היו ממש לא נעימות, שאז מה הוא עשה? הוציא את הריחיים. עכשיו הכל היה תרגיל, כן? הוא לא התכוון מראש, הוא התכוון מראש לכל הדבר הזה, הוא התכוון מראש לישון שם כדי שזה יפריע לו, כדי שיוכל להוציא את הריחיים מדין גרף של רי. ועל זה דנה הגמרא, האם מותר לעשות גרף של רי לכתחילה? האם אפשר לדבר כזה? אתה אומר, אתה בכוונה, אתה יש לך חדר אחר, אתה בכלל לא רוצה לשבת שם. אתה אומר, לא, אני יושב פה כדי שיהיה לי לא נעים, כדי שאני אוכל להוציא את המוקצה. למעשה, נפסק משולחן ערוך, בסימן שינחת, בסיף למדבר, שמותר לעשות גרף של רי לכתחילה רק במקום של הפסד. מה, לא סתם, אבל אם משהו הולך להתקלקל לך או משהו כזה, אז מותר לך להיות שם, ואז תוכל להוציא את זה, אם זה יפריע לך, אבל סתם ככה עשו. אז בכל אופן, לגבי המפה, לפעמים מותר לנו להרים את המפה ולנקות אותה בגלל שזה מגעיל אותנו להישאר שם. לא נעים לנו, אנחנו רוצים להישאר ליד המפה ולא נעים לנו להישאר. אז זה עוד יותר שיהיה מותר. פעם הייתי בבית של מישהו, בשבת נכנסה ציפור, לא יודע איך זה קרה, בתוך החלון, ומתה בסלון שלו. איך הם כאילו, זה אולי מישהו טרף, לא יודע, אני הייתי שם, פתאום מהמרפסת נכנס איזה ציפור, מתה באמצע הסלון. זה דבר שהוא ממש מוקצה, מוקצה מחמת גופו. אבל נבלה מתה באמצע הסלון, זה לא נעים. זה ברור שזה גרף של רי, ולכן את הדבר הזה מותר לטלטל ולהוציא החוצה, כי זה דבר שממש לא נעים להיות איתו, מותר להוציא אותו החוצה. יכול להיות. אפשר אולי להוציא, לא יודע, טלטול מן הצד, אפשר יותר טוב, אם אתה יכול לך תחילה, אז תעשה אולי. מצד הדין מותר אפילו בלי זה. טוב, אנחנו עכשיו בבשר חי. כן. לגבי תראה, בעיקרון זה נכון, אבל גם זה תלוי מה הוא עשה בפנים ותלוי אם זה סגור או פתוח, אז זה משתנה קצת. אבל אני חושב שאחת הסיבות להתיר לטלטל את זה, זה מדין זה שזה כמו גרף של ראי כזה, שבגלל זה אפשר להוציא את זה משם. תלוי מה יש בפנים, זה מה שאמרתי. בדרך כלל כדאי להוציא את זה מיד, ולא, אפילו אם זה ביד זה עוד יותר קל. אבל בעיקרון יכול להיות שזה מגעיל ואז יהיה מותר בכל מקרה. אני עכשיו מדבר על בשר חי, אבל תכף תבינו שבשר זה דוגמה למשהו שהוא רחב יותר. הגמרא בשבת קופקפה עמוד א' אומרת שמותר לטלטל בשר חי. חי אני מתכוון נע, לא מבושל, לא שהוא קופץ. מותר לטלטל בשר חי בשבת, למה? משום דחזי לאומצה, אפשר לאכול אותו כמו שהוא עכשיו. אכלתם פעם בשר חי? אז פעם היו כאלה שהיו אוכלים לפעמים בשר חי, היו כאלה שהיו אוכלים בשר חי. דרך אגב, בשר חי אפשר לאכול גם בלי הכשרה, בלי מליחה, שוטפים אותו טוב ואפשר לאכול. לא שאני מציע לכם להתחיל לאכול בשר חי, אבל אם אתם תקועים פעם באמצע העולם ויש לכם בהמה כשרה, שחוטה, רק הבעיה זה בהליכה, אז אפשר לשטוף את זה. השאלה היא, על מה בדיוק מדובר? על איזה בשר מדובר? המגן אברהם אומר, מדובר על בשר רך, שרק אותו אפשר לאכול. לא כל בשר אפשר להתיר בדבר כזה. אבל התז אומר שכל בשר אפשר להתיר. המשנה ברורה כותב שבשעת הדחק אפשר להקל כדעת התז. בביאור הלכה, בפוסקי דורנו יש כאלה שאומרים שהיום אף אחד לא אוכל בשר חי ולכן זה יהיה מוקצה. תכף תבינו למה כל מה שאני אומר עכשיו זה כל כך חשוב למעשה. אז בשר חי יש מחלוקת, רגילים לאכול, לא רגילים לאכול, אבל בעיקרון יש את שיטת התז, אז יש על מה לסמוך. הגמרא אומרת שדג יותר גרוע מבשר. דג מותר לטלטל חי רק אם הוא מלוח, שאז יש כאלה שאוכלים אותו חי. אבל דג רגיל, תפל, דג שהוא לא עם מלח, אסור לטלטל בשבת, כי אף אחד לא אוכל דג חי. אולי היום דווקא חזרו לדגים חיים, גם דגים לא מלוחים. סושי הזה, זה לא מלוח, לא מתוק. לא מלוח?
נע לגמרי.
נע לגמרי. כן, אני אומר, לא, על שבת אני מדבר עכשיו, אבל יש כאלה שאוכלים דג חי.
יש
כאילו חי. אז הוא אומר שאולי דווקא בזה השתנה לכיוון השני. אבל אותנו מעניין משהו אחר. התוספות, כן? אז זאת שאלה. יש דגים שאולי זה בעיה, אולי לא, זו שאלה של שיש מקום לדון בה, בדרך כלל מתירים. יש שעה שמכה פטיש בוחרים, אבל בשורה התחתונה אנחנו מתירים. כן, השאלה אם זה מליחה שאתה אוכל מיד, או שמליחה צריך לשהות כמה זמן, אני לא יודע. יש בתוספות התלבטות. מה קורה אם יש דג חי שהוא לא מלוח, בני אדם לא יאכלו אותו, אבל כלבים יאכלו אותו? בתוספות מבינים שאולי אם זה דג כזה שראוי לכלבים, למרות שהוא לא מיועד לכלבים, אולי הוא לא יהיה מוקצה. כי אם אתה רוצה, אתה יכול לתת אותו לכלב. תכף נבין למה זה כל כך חשוב. כן, אבל כלבים, אפשר להגיד שמצויים בכל מקום. יש כלבים, תכף נדבר על זה גם כן אולי. אולי נדבר על זה תכף. ויש שיטה אחרת בתוספות שאומרת לא, בכל מקרה אסור לתת לכלבים, אסור לך לטלטל דג כזה אפילו אם הוא ראוי לכלבים, כי הוא לא מיועד לכלבים. זה לא עוזר שזה ראוי לכלבים. ולהלכה התז פסק להקל ופסק שכל דבר שכלב יכול לאכול מותר לטלטל גם אם הוא לא מיועד לכלב, והמגן אברהם פסק להחמיר. המשנה ברורה, אלא אם כן מיועד לכלב. המשנה ברורה פסק להחמיר גם כן כדעת המגן אברהם, אבל יש הרבה אחרונים, שבט הלוי ואחרים, שחושבים שבשעת הדחק אפשר להקל. בואו נראה מה קורה אם יתקלקל הפריזר בשבת. הפריזר מקולקל, עכשיו צריך ללכת לשכנים להביא להם את האוכל. מותר או אסור? בואו נראה, מה יש לנו בפריזר? אם יש בפריזר בשר לא מבושל, עוף לא מבושל, דג לא מבושל, האם מותר לקחת ולהעביר את זה לשכנים? מה אתם אומרים? בשורה התחתונה הזאת מחלוקת המגן אברהם והתז. לפי המגן אברהם היא אסור כנראה, א' כי הבשר הוא קשה ואנחנו לא רגילים לאכול אותו היום, ודג לא מבושל בכלל, אולי לא ראוי, תלוי איזה דג. לפי התז יהיה מותר, ולפי התז יהיה מותר לפי מה שאמרנו עכשיו, כי זה ראוי לכלבים גם אם זה לא מיועד להם. גם אם זה כפו, הכפו הוא לא בעיה, וזה אנחנו נבין בעזרת השם בשיעור אחר. הכפו לא מפריע לנו, אבל יהיה מותר לפי התז להעביר את כל הדברים האלה. ולכן אם אדם יש לו מקרה כזה לכתחילה, אז הוא ישתדל לקחת איזה שקית, לשים בסקי דברים שהם לא מוקצה, אוכל שהוא לא מוקצה, פיתות, אני יודע מהפריזר מה שיש, ואז בטלטול מן הצד להזיז את כל המוקצה לסקית. אתם מבינים? מישהו מחזיק סקית ואתה לוקח למשל עם הפיתות ודוחף איתם את הבשר, את הדגים, את כל הדברים לתוך הסקית, ואז הולך לשכנים. זה כדי להחמיר כמגן אברהם. אבל אם יש לך בעיה ואתה לא יכול לעשות בצורה כזאת, אתה יכול לטלטל אפילו עם היד. עכשיו מה שאמרתי עכשיו כשדיברתי על מקרר שהתקלקל, האמת שזה מעשים שבכל יום בהרבה בתים, בכל שבת, ואנשים לא שמים לב לזה. אתה פותח את המקרר, אתה רוצה להוציא גלידה, מה אתה עושה? מתחיל להזיז הצידה, פשוט מוציא גלידה, נכון? כולם עושים את זה? אתם מבינים שזה לא בסדר? זה לא בסדר, כי אתה לא יכול סתם כאן להתחיל להוציא, להזיז את הדג, להזיז את הבשר, להזיז את... אתה לא יכול. צורך מקומו גם כן אסור, כי הדג והבשר לכתחילה אנחנו פוסקים כמגן אברהם שזה מוקצה מחמת גופו. מוקצה מחמת גופו אסור להזיז גם לצורך מקומו. ולכן אם אתה רוצה להגיע לגלידה, מה תעשה? תזיז את הדגים ואת הבשר באמצעות הפיתות או משהו אחר, אתם מבינים? לא ביד, לא בצורה רגילה, כי זה מוקצה מחמת גופו. ובאופן כללי פריזר דתי יהיה מסודר אחרת, כלומר פריזר דתי יהיה מראש במקום מסוים, כל הקפואים, כל הדברים שהם לא ראו להכיל עליו, כפו בשר חי, דג חי, הכל בצד אחד, כדי שבשבת כשיפתחו יוכלו בקלות להוציא את הגלידה, להוציא את הפיתות, להוציא את זה, ולא יצטרכו לטלטל מוקצה כדי להגיע לדברים האלה. יש לנו עוד דוגמאות דומות שאני רק אומר בקצרה, אבל דוגמאות נוספות למוקצה מחמת גופו זה למשל אורז לא מבושל. אורז לא מבושל לא ראוי לאכילה כמו שהוא, לא לבני אדם, בדרך כלל גם לא לבעלי חיים. קמח הוא גם כן דבר שבני אדם לא נוהגים לאכול אותו, בדרך כלל לא נחשב כראוי לאכילה. מה יש לנו עוד? אורז, קמח, פתיתים, כל השקיות שהדברים הלא מבושלים, יטריות. אם אתה גר בקיבוץ ויש לך תרנגולים אולי, אבל זה גם שאלה, כי זה לא מדובר על קליפות. אם מדובר על קליפות, אז קליפות מראש לא מיועד לבני אדם, אז אפשר להגיד שזה תלוי בתרנגולים. הדבר הזה לא מיועד לתרנגולים, וזה יהיה תלוי מחלוקת המגן אברהם והטז. מה שאמרנו שבעלי חיים עוזרים ממש, זה כשמדובר על קליפות, על דברים שלא לא ראויים לבני אדם יותר. אבל כשדבר עומד לבני אדם, זה מחלוקת המגן אברהם והטז. ואני אומר את הדברים האלה כי דברים שאנשים לא מכירים. אנשים בשבת, בסניף בני עקיבא, מביאים קמח לפעמים לעשות איזה פעולה או משהו. זה...
אם הוא מקצה את זה לפני שבת.
לפני שבת, הוא יכין את זה. והוא יתכוון שזה יהיה בשביל השימוש הזה. כן. לעולם. כלומר, הוא לא הולך לאפות בזה, אז יכול שזה יהיה בסדר. זה לא המציאות בדרך כלל. תפוח אדמה לא מבושל ומוקצה. פעם קישויים חיים היו מוקצה, היום אנשים יש כאלה אוכלים כבר קישויים חיים בסלטים, אז לאט לאט דברים משתנים. עכשיו לגבי בעלי חיים, אני רק אומר, כשדיברנו על בעלי חיים שצריכים להיות, צריכים להיות בעלי חיים מצויים ובעלי חיים בעיקרון ששייכים לבני אדם. זאת אומרת, בעל חיים שמזנותם עליך, גם אם זה לא שלך, זה לשכן, זה למישהו אחר, אבל בעל חיים שהוא מסתובב חופשי, בעיקרון יהיה אסור לכאורה לטלטל מוקצה שרק הוא יכול לאכול, חוץ מכלבים. כלבים זה יוצא מן הכלל, והמשנה ברורה בסימן שינקף ד' סעיף קטן למד א' אומר שלמרות שבשבת אתה לא אמור להאכיל בעלי חיים לא ביתיים, רק בעלי חיים ביתיים, כלבים מותר להאכיל בשבת. למה? בגלל ש... אז אתה אומר על הפסוק הזה, אבל חז"ל אומרים, הגמרא בשבת אומרת שכלב מזונותיו מועטים, וחס הקדוש ברוך הוא על כל בריאה ובריאה, ויש קצת מצווה להאכיל אותו. אז כיוון שכלב מזונותיו מועטים, ואני לא יודע, אולי גם חתול היום, אני גדלתי בתל אביב, עיר החתולים, אז אולי בגלל זה יש יותר... אבל בעיקרון, כשמזונותיו מועטים, אז יש מקום אולי להתיר להאכיל אותו, זה מדין תרחה, לאו דווקא מדין מוקצה. אז בכל אופן, אם אנחנו מסכמים, מוקצה מחמת גופו אסור לטלטל לשום מטרה שהיא, אלא אם כן מדובר על גרף שראי שהוא מסריח. מוקצה מחמת גופו זה כל דבר שלא ראוי לבני אדם ולא עומד לבני אדם ולא לא כלי ולא אוכל, או אוכל שלא בשלו אותו עדיין, ויש מקום להתיר בדוחק שדבר לא עומד לבני אדם אבל הוא ראוי לבעלי חיים, שזה על פי התז, כמו שאמרנו, בפריזר וכו', ויש להתיר לכתחילה שעריות וקליפות שהן לא עומדות בכלל לבני אדם, ואז הן רואיות לבעלי חיים, מותר אותם לטלטל לכתחילה. פעם הבאה, כלי שמלאכתו לאיסור, בעזרת השם. נכון. אם היינו פוסקים כמו ראשי.
יש כאילו לוח שהוא לא דיגי.